שלום, כאן שרון קנטור, ואתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מערכים מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות, לשיחה על אחורי הקלעים של העבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום, וכמובן ההוצאה לאור, והפעם נמצא איתנו, לא בדיוק איתנו, הסופר יגאל סרנה. שלום יגאל, מה העניינים?
שלום, בסדר גמור, הכל טוב.
מכיוון שכבר מאזיננו הנאמנים שומעים את ההבדל בצליל, אז ספר לנו איפה אתה נמצא.
נמצא בבית בפורטוגל, נשוא הספר בית בפורטוגל, ואני יושב פה בחדר העיקרי, לידי החתולה גרייסי, מסתובבת על השולחן, ויום שהתחיל שמשי וכנראה יגרר להיות גשום. בכל אופן, צפון פורטוגל, אלטו מיניו, קרוב לגבול הספרדי.
אתה מול חלון? אתה יכול לתאר לנו את הנוף?
כן, רואים גג רעפים, רואים עוד גגות רעפים, אחרי זה רואים עוד גגות רעפים, אחרי זה רואים, רואים יערות, אחרי זה רואים עוד יערות, רואים הרים, וגם את הטורבינות של החשמל שיש בראשי הערים, על ראשי הערים.
אז מייצרים חשמל, משתמשים בחשמל.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. אנחנו הזזנו את הששיות לעליית הגג, ויחד עם כל שאר הדברים העתיקים, ויש חשמל, יש קו אינטרנט מהיר מאוד יותר מה שהיה לי בתל אביב, ויש הפרדת השפעה, יש כל מיני דברים של העולם המודרני שאנחנו נגיע אליהם יום אחד.
וואו, אוקיי, אז אני לא נוכל להתנחם בכך שאתה אמנם רואה גגות רעפים ואולי אפילו מאזין לנחל מפקה, אבל אין לך אינטרנט טוב או משהו, לא, יש לך הכל. בסדר.
יש, לא, לא הכל, הילדים שלי לא פה, הדברים שאני אוהב בתל אביב לא פה, אבל יש דברים אחרים שאני מאוד אוהב, בהחלט, בהחלט, כן. יש פיצוי הולם.
אז אנחנו כאמור מציינים את צאתו, את קיומו של בית בפורטוגל, ספרך המקסים שמתעד את מהלך בנייתו של הבית שבו אתה יושב כרגע וממנו אתה משוחח איתנו, לצד ניסיונות התחקות שלך על הכפר, על מי שגר בבית בעבר, נכון?
מאוד נכון, זאת אומרת, מה שמצחיק זה שברגע שהגעתי לפה, למרות שאני עד היום, אחרי 5 שנים, לא יודע את שפת המקום, התחלתי בעיסוק שהוא הכי מוכר לי מחיי העיתונאים, וזה פשוט לחקור, לראיין בעזרת מתרגמים, או באנגלית, או בצרפתית מרוסקת, אנשים, ובעצם לבנות את ה... התשתית הראייתית נקרא לה ככה, או התשתית הנפשית של המקום שאני גר בו, החל מהאישה שהייתה גרה בבית הזה במטה בו בגיל מופלג, וחלה בשכנים, תעלומות מקומיות, כל מה שהייתי רגיל לעשות בתל אביב.
כן, זהו, אמרה תשתית ראייתית, והספר הזה באמת נע בין... שוב, כמובן פסטורליה והרבה רוגע, לצד איזשהו כרסום כזה של חקר, שאני הרגשתי שבאמת לא לגמרי מניח לך. אתה לא יכול לעשות מהפך שלם ולהיות רק החקלאי או הנגר.
לא רק שאני לא יכול, אני גם לא רוצה, אין לי שום תשוקה להיות רק נגר או רק חקלאי, אני סופר, אני כותב, אני מתאר, אני מתעד, אני אוסף עובדות, עדויות, אני כבר במהלך מאוד מתקדם של הספר השני על האזור הזה, על אנשים בו, זאת אומרת, המנגנון הנפשי הזה, לא רק שהוא לא נעלם, הוא ממשיך לעבוד ביתר עוז, כי בעצם יש המון חידושים, כי בעצם המון דברים שונים, כי בעצם יש רענון עצום, יש במקום לדוש שוב ושוב בישראל שעבדתי בה הרבה שנים וכתבתי בסביבות 35-40 שנה ואני מכיר כבר כל פינה, למרות שיש בטח עוד מיליון פינות שאני לא מכיר, אבל יש לי תחושה שאני מכיר אותה היטב, פה הגעתי לטרה אינקוגנית המוחלטת מבחינתי, והתחלתי גם לקרוא על המקום, גם לדבר עם אנשים, וגם לנסות להבין את המנגנון הנפשי בצורה שאורח לפעמים יכול להבין טוב, אפילו לפעמים מן המקומי, שחי עם זה כמובן מאליו.
זה לא מובן מאליו שאתה, בגלך, שהוא לא מאוד מבוגר, אבל גם לא מאוד צעיר, שאתה משמר כזו רמה של סקרנות ורצון לחקר וידע ונבירה. היית גם ילד כזה, אם אפשר לשאול?
כן, נראה לי שהייתי ילד די סקרן, לוחסן חטטן, לוחסן מציץ, ובהחלט, תראי, אני כתבתי על זה לא פעם, הספר הראשון שלי, הרומן הראשון היה נקרא צעד הזיכרון וזה. אני גדלתי בבית שהיה בנוי על סוד, כי הוריי הגיעו בשנות ה-30, אבל השאירו בגבם משפחה שאחרי זה הושמדה, ולא דיברו על זה, לא שהייתה איזו שתיקה מפוארת או דרמטית, הם לא עברו את השואה וזה, אבל הייתה הסתרה, כאילו בוא לא נספר לילדים את כל הזוועות, אז מה עושים ילדים שלא מספרים להם, מגלים את זה לבד, והייתי מין בלש ביתי כזה, ובמשך השנים הפכתי לבלש ידיעות אחרונות, בלש חדשות, בלש עיתונאי, ובכל מקום שהגעתי, ונמשכתי מאוד דווקא לאירועים פליליים, דרמטיים כמו רצח, חיפשתי את ההתחלה של הכל, וגם פה אני עושה את זה, זאת אומרת, את הילדות. אני מראיין הרבה פורטוגלים, ומאוד מתעניין בעבר, בילדות שלהם, והילדות פה מאוד מבצבצת וזועקת, בעיקר באזורים כפריים, במדינה שהייתה מאוד דתית, קתולית, ואתה מגלה בכל מקום את הקשיים שלו, את התלאות שלו, איך שהם חורצים את הצלקת שלהם בנפשות המקומיות, אז זה ממשיך לעניין אותי, הגיל במקרה הזה הוא לא פקטור, כי אני מאוד מנסה לשנות כל הזמן ולהתחדש, ולא להיות על מסילה שמובילה אותך לדימנציה, שאני מזהה אצל אנשים שממשיכים בשגרה מוחלטת, ומשלמים על זה מחיר כבד, אני נהנה מהשינויים, אז השינוי, שרק כשהייתי בן 65, כשהועפתי מידיעות, בזמן נכון, ממשיך פה.
אז אם כבר העלית את זה, באמת בוא נדבר על המשבר שפלט אותך בעצם החוצה, גם מידיעות וגם מישראל. אתה לא חייב לדבר עליו עצמו, אלא אולי אפילו יותר על השאלה, למה אתה לא מתעסק בו בספר בכלל? אנשים מצפים שאולי כן, לפחות בחלק הראשון, תרחיב עליו, ואתה לא עושה את זה.
כן, למה, תראי, אנשים אומרים לי, אתה ממשיך להיות מאוד פעיל בפייסבוק, ואתה מתעסק מאוד גם בישראל, אז א', אני אמצא חלק מהזמן בישראל, הילדים שלי בישראל, נכון לעכשיו גם אהובתי עוד נמצאת בישראל, חברים טובים נמצאים בישראל, זה סיפור אהבה עצוב, כי אני מאוד הייתי קשור וקשור לארץ הזאת ולגורל שלה, אז אני ממשיך עם אז גם בפייסבוק, זאת אומרת, אני בעצם מחובר לשני מקומות, ואני חושב שכיוצר, החיבור לשני מקומות הוא אידיאלי, כי בעצם היוצר צריך את התנועה, אסור לו להיתקע במקום אחד, זו הרגשה שלי אישית, אני יודע שהיא מקוממת חלק מהיוצרים, שלא זזים מהבית, אבל או מהעיר שלהם, לי זה מאוד חשוב, ולסוג היצירה הדוקומנטרית שלי, התנועה היא מאוד חשובה, אני מאוד מפחד מסטגנציה. אז עכשיו לגבי הסיפור ששיגר אותי למסלול, או שנקרא לו בצורה יותר עממית, פעיטה בתחת, זה בעצם הוא פרק 15 מתוך 92 פרקים, זאת אומרת פרק אחד, בהחלט, אני רציתי לספר על המקום החדש, לא היה לי שום רצון, ביקשו ממני לדבר על ההתנגשות בביבי, על הפוסט שפרסמתי שאשתו זרקה אותו מהאוטו, רחמנה ליצנן, קראתי להם המשפחה המטורללת, כל מיני דברים שעכשיו מתבררים כלא נכונים, כי הם שפויים לחלוטין ומקימים ממשלה מפוארת, שאנחנו מאוד נאהב אותה בעתיד, אבל בכל אופן לא רציתי ונתתי לזה, וגם הספר מיועד גם לקורא אחר זר, שלאו דווקא התעניין במערכת היחסים שלי עם ראש הממשלה שלי. אז זו הסיבה שלא... אני גם רציתי לנבור ולהתעסק בדברים שגורמים לי שמחה ולא עצב או כעס או זעם או בחילה.
כן, בהחלט אפשר להבין את זה, ואני אגב מאוד מאוד מזדהה עם, עם הדואליות הזאת, או לפחות ההימצאות בתנועה בתור אדם יוצר. זאת אמירה בעיניי, לא אגיד חשובה, אני מזדהה איתה, נשאיר את זה כך. אז בוא נגיע באמת לפורטוגל. למה פורטוגל?
השאלה היא גם למה לא, זאת אומרת, אנשים לפעמים באים ואומרים לי, לא באמת, אומרים לי, תסביר לנו, תשכנע אותנו, למה פורטוגל ולא יוון? אני אומר, מה אני, לשכת ההסברה הפורטוגלית?
לא, כן, אנחנו גם לא במסע נדלן כאן, אנחנו בשיחה ספרותית.
לא, גם לא, באמת לא, את העלית כמה פעמים בביקורת המתוקה שלך, האוקצנית והאירונית, את העניין של אגדת נדלן וכו'. אין לנדלן אולי במובן של נכסים שלא זזים ממקומם, שזה הבסיס של המילה, זה נכון, הם לא זזים ממקומם, זה בתים של 150 שנה, אבל לא הגעתי לפה על בסיס נדלן, הגעתי לפה על בסיס זה שפורטוגל, והיום יותר ויותר אנשים מגלים את זה, ואני מקווה שלא יותר ויותר ויותר מדי אנשים יגלו את זה, כי היא מקום מקסים, מיוחד במינו, עם מה שפרופסור רון ברקאי קרא לו, אומה עדינת נפש, שזה כבר מרמז על הבדל מסוים, ניואנס בינה לבין המקום שממנו באתי, ובניגוד נגיד לארצי, ששם סכסוך בין נהגים עלול להיגמר בשפיכות דמים, פה כל נהג מאפשר לך לעבור בצורה כזאת שאתה בסוף לא יודע כמה זמן יימשך האפשור הזה, זאת אומרת, אתה תאפשר לו, הוא יאפשר לך מרוב נימוס, שוכחים לפעמים שצריך גם להזיז את האוטו. ויש בזה הרבה קסם, יש בזה באמת הרבה קסם. יש בזה המון רגיעה, אני חושב שמה שמרגיע פה מאוד זה המתיקות של האנשים, העדינות שלהם, שיש הקוראים לה גם פסיביות ועצב, ושפע עצום של מים, זה שפורטוגל נמצאת בדיוק בחצי הדרך לניו יורק, למי שאוהב לנסוע לניו יורק רק בשש שעות, היא ארץ שגדולה, אני כבר לא יודע אם זה פי שש מישראל או פי ארבע, עם אותו מספר אוכלוסין בדיוק, מה שמאפשר להגיע לאגם קטן או לבריכת מים, בלי שכמו שהבן שלי מתאר, שתי פיתות יצופו על המים ויהיה מלא משפחות מסביב, זה נקי, זה מסודר, האוכלוסייה דלילה בהרבה אזורים, וזה מצא חן בעיניי, אני הייתי ביוון, אני גם אוהב את יוון, אני יודע הרבה ישראלים נוסעים היום גם להקים בית ביוון, בחרתי בפורטוגל והיה לי גם חבר טוב פה שהזמין אותי לראות.
איך הנושא של המים לראייתך קשור לאופי הפורטוגלי?
תראי, מגורים על שפת האוקיינוס האטלנטי, זאת אומרת 600 או 800 או השד יודע כמה חוף די מסוכס, לא רק חולות לבנים, גם סלי וזה, כמות עצומה של הצפון שאני חי בו, של מים שזורמים מהערים אי שם במעמקי ספרד לתוך האטלנטי, זה נער המיניו שהוא על יד הבית, שאחרי חודש של מטר גשם, 1,000 מילימטר גשם, שזה בערך מה שיורד אצלנו בשנתיים וחצי, הוא עלה במטר והוא כבר מתקרב לאוטו בצורה מסוכנת, לפעמים כשאתה מתקרב לשפת הנער, אני על גבעה, זה לא מגיע. אני בדיוק קראתי אתמול לצורך הספר הבא שלי את ההשפעה של מים על הנפש, מאחר שאנחנו זקוקים לחמצן ולמים, וגם פה ושם לאוכל, ושני הדברים האלה קשורים, מקום עם אוויר נקי והמון מים, יש לו השפעה מאוד מרגיעה, ואפילו דוקרי צמיגים ודוקרי אחים בבתי חולים, נדמה לי שהיו נרגעים פה, ואם הם לא היו נרגעים, אפשר היה פשוט להנמיך אותם קצת יותר עמוק לתוך המים, וזה היה ממש 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 מרגיע אותם. מים עובדים טוב על בני אדם.
הנה, אבל אתה לא יכול, אתה עצמך לא יכול, הם צפים, ממש פעם בשתי דקות, צפים לך דוקרי הצמיגים, נכנה אותם באופן עקרוני. אתה לא מסוגל באמת להניח אותם מאחור.
לא, ברור, תשמעי, אני רוב הזמן פה, אני חייב לציין זאת, אני עוד לא בדקתי כמה, רוב הזמן פה, אני שמח ומאושר, לפעמים אני נזכר בזעקי ארץ אהובה שהשארתי בגבי, הדברים האלה יושבים בי, בן אדם שעוזב בגיל 65, לא הופך לרועה צאן, תודה לאל, כל הדברים שפיימו בו ממשיכים לפעם, רק בצורה אחרת, שמאפשרת לו לכתוב ברווחה נפשית ספרים, ולשמוח ולפגוש המון אנשים חדשים, ולהתיידד, יש לי גם תכונה התיידדותית שרכשתי מאבי המתוק, וזיכרונו לברכה, ואני מתיידד, ויש לי פה כבר באמת חברים מאוד טובים, שאני לא מדבר איתם, לא על ביבי ולא על שרה, ולא על בן גביר, הם לא יודעים מי האנשים האלה, זה מאוד מרגיע, ואנחנו מדברים על, יש פה באזור הזה, הוא אזור קצת, לא אגיד מיסטי, זה לא פרדס חנה, אבל יש בו איזושהי אווירה, כתוצאה מהיופי של הטבע, של תחושה שיש עוד דברים נוספים, וגם היחס שלי בעלי חיים השתנה, הפסקתי לאכול את החיות הגדולות לדוגמה, אני מסתפק עכשיו בדגים ובתרנגולות, למשל.
אוקיי, זאת היררכיה מוזרה שקשורה לגודל, אבל בטח עומד מאחורי זה משהו. אז על מה מדברים באמת? כי התחושה שלנו, אני חושבת של ישראלים, וזה גם כן דבר בשהויות ארוכות שלי בחול, לקח לי הרבה זמן להשיל מעצמי את האני הישראלי, ולגלות שיש אני אחר מתחתיו. על מה אתה מדבר עם האנשים, חבריך החדשים?
אני מדבר איתם, א', הייתי פה בשנתיים של הקורונה, החברים החדשים שלי לא השתתפו בפאניקה, רבים מהם לא התחסנו, לא היה מרדף בפורטוגל, פורטוגל היא נורא צייטנית, רוב האנשים התחסנו, הלכו עם מסכות, ראיתי דמויות מופלאות של טרקטוריסטים פורטוגלים שחורשים שדה עם מסכה, כנראה מתוך אי רצון להדביק את הטרקטור או את השדה, ואנחנו מדברים על טבע, אנחנו מדברים על חיים, אנחנו מדברים המון, וזה אני מושך את השיחה, לילדות, לאיך גדלתם, יש פה דייגים, אפשר לדבר איתם הרבה על הים, הם אנשים שונים לגמרי, הפנים שלהם שונות לגמרי, יש המון נושאי שיחה, מדברים על אהבה, מדברים על מערכות יחסים, שיחות מאוד אישיות מהסוג שהייתי מנהל בירושלים, כשגרתי במעונות, זאת אומרת שיחות של אנשים צעירים שרק הגיעו אל העולם, אולי הילדים שלי יותר מדברים ככה, ומדברים על החל מסדרה בנטפליקס וחלה במצב הגשם, במצב האהבה ומצב הנפש.
אנחנו לא רוצים להזכיר שוב את ביבי, אבל מדברים על החיים עצמם.
ממש, ממש, תראי, הם לא מתעסקים בקוסטה, ראש הממשלה שלהם, איש נחמד, נדמה לי מזרחי, הם לא מדברים על זה כמעט בכלל. הם מדברים על דברים שקורים בעולם, יכול להיות שידברו על משבר האקלים, זה באמת יותר שיחות, הייתי לא אומר רוחניות, אבל הן יותר רוחניות, כן, בהחלט, okay. נפשיות, כן.
ויפה עמדת על ההבדל בין רוחני לבין רוחני. אחת התרמות שחוזרות לאורך הספר, שקשורה גם באופי הפורטוגלי, ושם אתה אולי מעט יותר ביקורתי, זה לא עצלות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, חוסר יכולת להתחייב, זה משהו שכמובן גם בישראל מכונה אופיים של בעלי המקצוע, אבל נדמה שהפורטוגלים משכללים אותו לסיעים חדשים, נכון?
זה שילוב מאוד מעניין של חריצות וידע פנטסטי של עבודות יד, זאת אומרת לבנות גג בלי מנוף ועם מעט מאוד מכשירים חשמליים ובצורה נפלאה, או לבנות קלסדה, מדרכה בחצר, מדרגות, מאבן ישנה, כל הידע העצום הזה, אבל תוך התעלמות די מרשימה מלוחות זמנים, אבל זה לא שהם לוקחים ממך כסף ונעלמים, הם לא לוקחים כסף, לפעמים אתה צריך לרוץ אחריהם כדי לשלם להם, ואני נהגתי לעשות את זה, אבל יש להם יחס אחר לגמרי לזמן, וצריך לרכוש אותו כדי לא לרדת מהפסים. זאת אומרת, לדוגמה, כדי לא למצוא את עצמם בלי עבודה, הם מתחייבים לארבע עבודות, חלקן בספרד ובצרפת, ואז הנגר יכול לעלות על מטוס, לנסוע לפריז, לעשות שם משהו, ואז אתה מתכתב איתו בוואטסאפ. בסופו של דבר, הבית עמד על מכונו, הכל נבנה בצורה נהדרת, היה תענוג לעבוד איתם. עם הנגרים הייתה לי בעיה, והם הגיעו באמת בשנייה האחרונה לפני הגשמים. יש פה איטיות. עכשיו, יש יותר ויותר תיאוריות שאומרות שאנחנו המערביים רצים כל הזמן, הישראלים רצים עוד יותר מהר, והרבה פעמים אחרי הזנב שלהם. יש משהו פה באיטיות הזאת שכשאתה נספג אליה, היא מאוד נעימה. לדוגמה, אני אביא לך דוגמה קצת עצובה, שכשירדתי פה לשפת הים ודרכתי על מדרגה שהקים איזה דייג פרוביזורית זמנית, ושברתי את שלוש עצמות בכף הרגל, אז זה לא, הפנים של החברים הפורטוגלים שלהם לא אמרו עצב, אלא אמרו, או, עכשיו תלך יותר לאט, רצת יותר מדי. וברגע הראשון זה הצבן אותי, ודי מהר חזרתי לרוץ, כי טופלתי פה היטב, ואני עכשיו רץ כמו שרצתי לפני זה, אבל ראיתי שהיה משהו בתזזתיות שלי, בתזזיתיות שלי, שגם בארץ הוא נחשב לתזזיתי, שהפריע להם קצת בזווית העין, התנועה המהירה הזאת של היהודון עם השיער הלבן.
כן, אני אקרא ברשותך את ההתחלה של פרק 25, שאני חושבת שמייצג את דבריך. החיפזון הנלהב שלנו נבלם כמו בקיר גרנית. בספטמבר ניצב הבית נטוש לנפשו, ורק אני שב ופוקד אותו בכל יום. אין זולתי לא פועל ולא חופר. הקבלן, פרנקלין, מתעכב באתר בנייה אחר, והנגרים של ז'אים מחכים לפרנקלין, וכשפרנקלין מתעכב, הם עוברים לאתר אחר, ומתחיל מכל איחורים. כל בוקר בבואי אני פותח את שער החצר, והנה הבית ניצב בשיממונו. תחת העצים נערם הפרי. ערימות צהובות של תפוחים, אגסים וגם תאנים קטנות משני עצים מעוקמים בפינת החצר. ענבים תלויים באשכולות קהים על הגדר, קטנים, מחורצנים ומתוקים מאוד. מחכים לדריכה ליין, הם נצמדים לגפן ואינם נושרים, רק מצטמקים. כל מה שנושר מזין את השורשים. על עץ הדר גדלים בסתיו המתקדם פירות ירוקים עדיין. מפקעות פורצים פרחים ורודים כמין חבצלות שריחן מצטרף לתסיסת הפרי שנשר. הכל חי בעזובה ואינו זקוק להשקיה. פורח, נושר, נרכב כסדרו. אין כותף, אין אוסף. אז נראה לי שהקטע הזה מעביר בערך את, כמעט את כל מה שדיברנו עליו בזמן האחרון, שזה גם השילוב של תפיסת הזמן הייחודית של הפועלים, ואיך היא מתחברת באמת באיזשהו אופן שאתה מתאר כחינני, לכך שהטבע מנהל את עצמו, ושלא צריך כל הזמן להצליף בו בשוט, או לנהל אותו.
ברור, ברור. את הקראת את זה מאוד יפה, ונהניתי מכל מילה. זה נכון, הכמות העצומה של מים שיורדת פה לפחות, היא יוצרת פוריות כזאת, באפריקה אומרים שכשאתה שם כיסא, הוא מצמיח שורשים בחצר, אז זה כמעט קורה פה, יש להם, יש פרחים, שאני תמיד שוכח את השם שלהם, אבל הם ענקיים וכחולים, שהם פשוט מדללים את השיח לקראת החורף, ותוקעים בדצמבר צריך לתקוע את האיחור הזה באדמה, והוא הופך לשיח באפריל. וזה באמת סוג הדברים האלה שקורים, ואנחנו באנו מארץ שכיחה, שאם אתה לא שם תפטפת, או אם אתה שוכח להשקות, כל הגינה כמלה. פה זה הפוך. אני חוזר מחודש בארץ, הכל ג'ונגל, וגדל, ופרחים, והכל... אז זה יחס אחר לגמרי בין בני אדם למים וליובש ורטיבות בהחלט.
אני חושבת שהדבר הזה שאמרת לגבי הצורך בהצבת תפטפת, ובכלל גם האקלים הישראלי שהוא כמעט נגיד נוח להכעיס והופך אותנו בעצם לבעלי שליטה ביומיום שלנו באופן מלא, סתם לדוגמה מקומות קרים מאוד, אתה הרבה פעמים נאלץ להישאר בבית. קר מדי, אי אפשר, פשוט אי אפשר, תניח לזה. ישראל אין בה כמעט ימים כאלה, ומידך מה שתיארת, שכדי להצמיח משהו, כל הזמן צריך לנהל את האדמה ולפעול בה. והדבר הזה, משני צידיו, נראה לי משפיע על, על האופי הישראלי ועל הקיום הישראלי, הרבה יותר ממה שמקובל לחשוב.
נכון, נכון, נכון. אני זוכר מהילדות שלי, איך היינו תולים את עינינו במפלס הכינרת, היו כל הזמן מדווחים על מפלס הכינרת, for God's sake. מה זה, 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 זה מפלס האסלה, זה, זה משהו כל כך מטורף שאתה חושב עליו, על הדאגה נוכח מפלס הכינרת, כאילו כל המדינה תלויה באיזה מימייה אחת ענקית, וכשהמימייה הזאת מתרוקנת או לא משקשקת, כל המדינה נכנסת לפאניקה של יובש. זה בפירוש מאוד מאוד משפיע על הנפש, כי המים הם מקור החיים והמים הם מקור האוכל. אנחנו שוכחים כבר את הקשר בין מים לאוכל, מרוב שאנחנו חיים בערים ובסופרמרקטים, אבל אם אין מים אין אוכל, אפילו אם אין דבורים שמאבקות, והיה באמת זמן שהדבורים נפגעו, אז הדברים האלה משפיעים על כל הצמחייה העולמית. אז אתה מחובר לזה פה יותר.
כן. עד כמה באמת היית אומר שעם השנים אתה עצמך, יגאל סרנה, הוא יותר נושא של היצירה שלך?
אני כותבת נבית בראל, העורכת כתבה, יגאל סרנה ממשיך את פרויקט התעוף של חיה, ולדיו התחייבות בספריו הקודמים שיטפון, יד הנוגה פשוטו כן. בשנה האחרונה. אני, אבל אני לא, זה עלול להישמע נרקיסיסטי, אבל אני רק נעזר בעצמי, אני רק מכשיר עזר לעצמי כדי לספר על אחרים. זאת אומרת, אני מביט סביבי, אני לא מביט לתוך עצמי, אני לא כותב על עצמי, אני כותב על הדברים שקורים ביני לבין אנשים אחרים או סביבי. וזה בהחלט מין, הפך לפרויקט כזה של תיעוד, אבל הוא פחות תיעוד סרנה, כי בהרבה ספרים שהם לכאורה על עצמי, אנשים אמרו לי, היה חסר לי קצת לראות אותך, כמו ספרים מסוימים שלי, כמו השנה האחרונה וזה, אני קיים שם, אבל אני לא הגיבור של הספר, הגיבור של הספר זו התקופה, זה המקום, הדברים האלה, אז בהחלט זה קורה גם פה, פה אולי בצורה יותר סלחנית, אבל גם פה, כמו שראית, המלחמה שלי בביבי היא לא הסיפור, אני לא הסיפור, הסיפור הוא פורטוגל והסיפור הוא אלטו מיניו, הצפון, הגן עדן האבוד הזה, הנשכח, שעכשיו מתחילים להיזכר בו, של פורטוגל.
בכל זאת, על אף שנגענו בזה מכל מיני כיוונים, אבל איזשהו משהו יסודי עדיין, עדיין חסר לי. מה לגבי השייכות? הרי אנחנו יכולים, נכון, יש לנו ילד ואולי, אתה יודע, מכוער וצולע ותלמיד רע, אבל הוא בכל זאת שלנו. יש את העניין הזה. איך אתה מתנהל מול זה? אתה חש עדיין שייכות, שעדיין ישראל היא שלך ואתה שלה, או שאתה כבר תלוי על איזשהו קורדק יותר?
שרון, אנשים שואלים אותי, ואיך עזבת? זה נורא מצחיק. אני הייתי מהתת אחוז של הישראלים, שמתעסקים בישראליות נונסטופ, אבל מתוך מחאה. זאת אומרת, אני עבדתי בידיעות אחרונות, שהיה הרבה שנים העיתון הנפוץ ביותר, ואני כתבתי שם על הנשכחים, על הרחוקים, על הפגועים, ועל החלשים, והתעסקתי נונסטופ, בשעה שרוב האנשים חיו את חייהם, והייתי בין מקימי שלום עכשיו, נזרקתי מהעיתון בין היתר, לא רק בגלל מה שכתבתי על ביבי, אלא גם מה שכתבתי על אולמרט וליברמן, והרבה אנשים שראיתי את הנזק שהם גרמו לישראל או אריק שרון, אז קשה לבוא, זה קצת לפעמים גרוטסקי, שבאים כל מיני אנשים שלא עשו כלום בחייהם, ויושבים בארץ כאילו עצם הישיבה שלהם, זה העניין, לא. אם אתה יושב בארץ ואתה לא עושה כלום, אתה יכול לעוף לקיבינימט גם כן. אז באים בטענות לבן אדם ש65 שנה מחייו, בוא נוריד 40 שנה מחייו, נוריד את 25 שנים הראשונות, שגם בהם הייתי מפקד טנק במלחמת יום כיפור, והתעסק בזה נונסטופ, והגיע הזמן שהוא ירים ידיים, או התייאש, או בגלל שאני מכיר טוב מדי, את החומר, את הישראלי, את מידת התולעים שאכלו את העץ שנקרא המדינה הזאת, את הכרסום ביסודות, אני מספיק מודאג ונחרד היום כדי שאני אוכל לבלות כמה שנים מחוץ לדבר הזה, שלדעתי הולך לאיזשהו גיהנום שהקווי מתאר שלו כבר די ברורים היום לעין. אז אני לא חושב שבן אדם צריך להיות קשור רק למקום אחד, אף פעם לא הייתי לאומן, הייתי ציוני, אולי הפסקתי להיות ציוני, הייתי פטריוט, אולי הפסקתי להיות פטריוט, אבל נהניתי תמיד מאוד לנסוע לחול, ואני חושב שאם אנשים רוצים לשמור על צלם האדם שלהם, הם יצטרכו אולי לחפש מקומות אחרים בעולם. זאת דעתי, ובגלל זה טוב לי פה.
נהדר, אני נוטה שוב להסכים איתך ברבים מהדברים שאמרת. אז סיפרת לנו, רמזת שספרך הבא יעסוק גם כן באזור שבו אתה חי כעת, נכון? חקר של האזור, תרצה כן. להוסיף איזה משפט?
כן, אני, הספר הבא שלי יעסוק, הוא הולך סביב דמות מסוימת, אדם שנקרא זה פאולו, שהוא חבר טוב שלי עכשיו, הוא בעל חנות יד שנייה או עתיקות.
זו החנות שמתוארת גם בספר?
בדיוק, בדיוק, okay. כן. וגיליתי את כל הקשרים בינו, את כל מערכת הקשרים שנצפתה בינו לבין המון אנשים, שהוא איזה מין נסיך חשאי של עיר שהיא על ידי, ובעצם הלכתי בעקבות כל הקשרים האלה, ואני בונה את הסיפור של החוטים שנדבים מהחנות הזאת עד לקצות העיר, לתוך חיים של דייג, שהיה פעם איש קומנדו ימי, לתוך חיים של כל מיני אנשים, אז זה כאילו השלב השני של הסיפור, בלי קשר לבית שלי יותר.
כן. טוב, היה תענוג לשוחח איתך. נזכיר שוב, בית בפורטוגל של יגאל סרנה, יצא בסדרת הדשא הגדול בעריכת נבית בראל. ממש שמחים שטרחת לפתוח לנו צוהר לחייך. כמעט יכולנו להריח את המים ואת העצים. תודה רבה, יגאל.
תודה לך, שרון. היה תענוג בשבילי. תודה.
האזנתם לגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה על האור. מקווים לפגוש אתכם ואתכן גם בפרקים נוספים שלנו שזמינים להאזנה. תודה מיוחדת לארד שוהם ונדב שיק, תודה רבה ללהקת רמזי לחלאות הפתיחה טרס. אני שרון קנטור, להתראות.